You're with SBS Radio.
בוקר טוב, תודה על ההזמנה, איתן.
יופי, אז אנחנו כאן, ואולי כדאי היה שככה לתחילת השיחה הזו, אולי תיתן איזה מין בריף קטן על מה הביא אותך לאוסטרליה.
כן, 100%. אני חושב שהביקור הראשון שלנו כאן בירח הדבש היה מה הזיק הראשון שהצית את החלום. ואחרי הרבה שנים בארץ, הרצון לגור בחול, לתת חוויה מיוחדת ושונה למשפחה, לילדים, אלו הדברים, זה בשילוב עיסוק של כנרת ושלי בהייטק, נטל בנו את הרצון, באמת, כמו שאמרת, ל-relocation, במקור זה היה מעבר למספר שנים. כמו שקורה, אני חושב, להרבה אנשים, בייחוד באוסטרליה, בשנה הראשונה, שנתיים, אתה מבין שהרצון הזה מתפתח להגירה או למעבר שהוא יותר קבוע. ואני חושב שהמקום של מעבר עם ילדים לחול, בעולם גלובלי, זה משהו שנותן להם הרבה כלים לחיים בעולם המודרני, הרזיליאנט, בסוף לעקור ילדים ומשפחה שלמה בגילאים. אצלנו הם היו הקטנה הייתה בת, עדן הייתה בת 5 ומשהו, ומיתר הגדולה בת 14. לעקור ילדים בגיל כזה עם
מוקב.
כן, לא פשוט.
אז תראה, גיא, בעצם אני ככה יכול לספר על עצמי, אני הייתי אומר, טלטלתי, פתחתי הזדמנות לילדים בשלוש מדינות, בגרמניה, באפריקה ובאוסטרליה, בגילאים של הילדים שלכם, ועל זה תכף נדבר, על כל הנושא של השתלבות בחברה חדשה, געגועים היום, עם כל העניין הזה של אינטרנט, שיכול באמת לשמור על איזה קשר אפילו וירטואלי עם חברים קרובים ולחדש להם. אנחנו בכלל היום בתוך תהליך של חידוש קשר עם חברים מהיסודי, אני מדבר על 50 שנה אחורה, אבל מה שאותי מעניין יותר זה ההחלטה בעולם הגלובלי היום של איש כמוך רציני בתחום בישראל, פרוס, מכיר את העולם, נוסע, כמובן שאשתך באותה מידה נמצאת שם, הייתי קורא לזה, בספיר הזה של חדשנות וטכנולוגיה מתקדמת. איך אתה רואה את המעבר הזה של אנשים בעלי איכות? האם אתה קורא לזה, כמו שהיום בישראל קוראים לזה, brain drain, או האם אתה קורא לזה התפתחות?
כן, אני חושב שזה מהאספקט האישי שלנו, זה באמת מהכיוון ההתפתחותי. זה גם להיות קרובים יותר לדברים שונים בעולם, שבין אם זה אצלי בתחום העסקי, או לפתוח את העיניים לתרבויות שונות. בריחת מוחות, אני לא יודע אם זה מה שהייתי מתאר, זה בסך הכל הרבה מהעסקים הגלובליים בארץ ממילא, את רוב הפעילות העסקית שלהם עושים מחוץ לישראל. אני, אתה יודע, יכול בגאווה לספר על מאות, עשרות וכמעט אולי מאות מיליונים שמכרתי, או כספים שזרמו למדינה ממוצרים ישראלים שהייתי מעורב בהם, ואפילו לא שקל אחד מישראל. אז אני חושב שזה בוודאי את כיוון ההתפתחותי. יש פה גם עניין של, אתה יודע, לקחת את הטכנולוגיה, לקחת את החדשנות, להגיע עם זה לעולם, או לשווקים הגלובליים. ואני חושב שדווקא פה זה עוד יותר מתבהר, כשאתה גר בחול ואתה בתוך הקהילה העסקית, כמה החדשנות הישראלית היא משמעותית ושונה. יש מפה, אתה מכיר את זה, ובטח הרבה מהמאזינים, את המשלחות של ארגונים כמו ה-YICC, שמוצאים לפחות משלחת אחת בחודש. אני זוכר שבזמנו הייתה לי פעילות עם די ענפה עם נאב, אחד הבנקים הגדולים כאן, ודיברתי עם כמה אקזקיוטיבס שהיו במשלחת לארץ, ואתה יודע, הרשמים העמוקים שהם חוזרים איתם, הם מאוד מיוחדים.
אתה יודע, אני רואה גם את ההתייחסות של מדינת ישראל לישראלי החדש, לישראלי הנבד, אשר הולך אחרי החברות שלו. הוא לא נציג מדינה רשמי, הוא לא איש שגרירות, הוא לא נציג אחד המוסדות הממלכתיים, אבל הוא בהחלט הופך להיות שגריר טכנולוגי של מדינת ישראל, פורס כנפיים להמצאות, לדברים הפנטסטיים שקורים בכל הענפים, ושלא לדבר על חברות רציניות ששינו פה ממש תרבות חקלאית, כמו נטפים. אני מדבר על העובדה שמאחורה מגיעים, הייתי קורא לזה, מגיעות החברות הנחבאות האלה, שמשנות מציאות בכל התחומים, ואם אתה אולי יכול שנייה אחת לתת לי אולי את האלמנט חשיבה שלך, על איך אתה רואה היום את ההתייחסות בישראל, ליציאה שלך לאוסטרליה, כשאתה מגיע הביתה לחופשה.
קודם כל, מילה אחת על מה שארת קודם, אני בהחלט מאמין בזה שזו פעילות שגרירותית. זה מתחיל כשאתה מטייל, אבל זה בוודאי מאוד משמעותי כשאתה גר בחול, ואתה באינטראקציות עם קהילה מקומית. מבחינת האספקט ששאלת עליו, אז אני חושב שכן, להביא את בשורות הטכנולוגיה והחדשנות לעולם, זה משהו שהוא, אתה יודע, לא חייבים להגדיר את זה על שליחות ככה בשביל לעשות את זה בומבסטי, אבל יש פה משהו מאוד משמעותי, גם בחשיפה שלנו לאיך מתנהלות חברות גדולות גלובליות. כי ישראל ידועה בחדשנות, בהגעה מהירה לשוק, יצירת מוצר שהוא בשלב התפתחותי ועדיין, ובעצם fine tuning תוך כדי תנועה. בשווקים, בהרבה שווקים אחרים, כולל אוסטרליה, תהליך הוא תהליך אחר. הוא הרבה יותר ארוך, הוא תכנוני במהותו, הוא delivery יותר איטי, יש לזה יתרונות והרבה חסרונות. אתה לא מעט שומע על תסכולים של אנשים שעברו מהארץ, זה לא חייב להיות בעשר שנים האחרונות, זה יכול להיות פחות וגם הרבה יותר. וזה שדברים זזים מאוד לאט, זה לא הכסף שאנחנו רגילים, זה לא הדליברי. אתה יודע, יש את המונח אף פעם לא ירדתי לסוף דעת המשמעות שלו, אבל getting shit done זה משהו שמכירים, אני מכיר מהסטארט-אפ, מקהילת הסטארט-אפ שאני מורה בה, ובוודאי בישראל. פה יש הרבה חברות שאתה שומע שזה בדיוק ההפך.
זה מעניין, כי כשאתה חושב על, למשל, כנס כמו הברידג' שהנספחות הכלכלית עשתה בסידני לפני שנתיים ושלוש, פגשת באולם הרבה מאוד ישראלים שחיים באוסטרליה ומתעסקים בענף הזה, בתחומים האלה. ואתה רואה יותר ויותר את ההשפעה של הישראלי מעבר לים מול המדינות שבהן הוא חי. וזה למשל נושא שאותי מאוד מעניין, אני גם מתעסק בנושא הזה עם מנהיגות ישראלית בתפוצות, עד כמה ישראלים היום משפיעים על מערכת היחסים בין ישראל למדינה שהם חיים בהן.
אז שוב, הפריזמה שלי באמת צרה מהמקום, מה שתקרא, IT בארץ, הייטק, ואני אכן חושב שההשפעה הזאת היא מאוד משמעותית, יש לנו שם עולמי, בוודאי בתחום שאני אמצא ביום שזה סייבר סקיורטי, וציינתי דוגמה של משלחות שמגיעות מכאן. אני חושב שיש גם זה דו צדדי, יש הרבה דברים שאנחנו יכולים ללמוד, ולהביא פנימה לתוך החברות בארץ. אני עד לא מזמן בעצם הצגתי פה חברה ישראלית, ויש לנו המון מה ללמוד כחברה באופן כללי, על איך דברים מתנהלים
במקום.
מחוץ, כן, במקום, בשוק היעד, בחברות של, אתה יודע, גם עם התהליכים, הזכרתי קודם שהם אמיתיים ולוקחים יותר זמן, בסוף בונים חברות מאוד גדולות, מאוד מצליחות, עם סדרי גודל עולמיים, שישראל יכולה בהרבה אספקטים לקנה, או ללמוד ולהתפתח לשם.
עכשיו נחתור קצת לדבר על הילדים, על המשפחה, אז ככה, הילדים לומדים בבית הספר ביאליק, בית ספר יהודי, והשאלה שרציתי לשאול אותך, גיא, זה באמת, איך אתה חושב שהילדים היום מזוהים ישראלים, אוסטרלים, יהודים, כל השלושה ביחד, שניים מתוך השלושה.
אוקיי, זה מעניין. אני חושב שהיהדות היא בבית ברמת המורשת, לא משנה איפה אנחנו גרים. אני לא חושב שזה חזק יותר או חלש יותר בגולה עבורנו. אני חושב שאם אני שואל אותם היום, הם מגדירים את עצמם, היו מגדירים את עצמם אוסטרלים, מאוד אוסטרלים, עם איזשהו אלמנט ישראלי מאוד מאוד חזק. בבית, אנחנו בבית דובר עברית. כמובן שזה לא אומר שהילדים ביניהם, כמו שרוב המשפחות מכירים את זה, מכירות את זה כאן, הילדים ביניהם כשהם מתווכחים או רבים, או סתם בשיחת חולין מדברים אנגלית. בביקור בארץ, אחרי שבוע, שבועיים זה מתחלף, הם מתחילים לריב בעברית, ואז כשחוזרים לפה זה שוב הופך לאנגלית. אז הזהות היא, בייחוד כאזרחים טריים, אני חושב, היא מאוד מאוד אוסטרלית, בגאווה, עם אלמנט מאוד משמעותי ישראלי. אני חושב שעבורנו, ההורים, עבורי בוודאי, זה מיקס שאף פעם לא יהיה זה איזשהו בלנס שהוא משתנה עם הזמן.
ברור, ואתה, אותי דווקא בניסיון שלי עם הילדים שלי, לי היה מאוד חשוב, כמו שאתה הזכרת קודם, שמת דגש על כך של לצאת להתפתח, זה לא רק אתה להתפתח, זה לתת ההזדמנות לילדים לפרוס כנפיים, להרגיש הרבה יותר ביטחון עצמי במקום אחר, ולא רק בישראל, ואיך זה בא לידי ביטוי ביום יום, הילדים חברים של אוסטרלים, יהודים או גם לא יהודים, עושים ספורט במסגרות אוסטרליות או במכבי, אלה דברים שמעניין אותי, אם הם אוהבים ספורט, לאן זה הולך?
אז אני חושב שכיוון שהבחירה המאוד מודעת שלנו מההתחלה הייתה להכניס אותם לעשות, והצלחנו להכניס אותם לבית ספר יהודי, לביאליק, מהרגע הראשון שהרגליים שלהם דרכו באוסטרליה, אז רוב החברים שלהם הם מהסביבה הזו, אז בין אם זה בית הספר, תנועת נוער, פה ושם מעט ייתכן שזה לא בתוך הקהילה היהודית, אבל זה בשוליים. בסך הכל אני חושב שמעל 90% זה חברות בתוך הקהילה היהודית, וכמובן, אתה יודע, יש פה מעגלים של ישראלים, שכשאתה מגיע עם אנשים בזמן דומה לשלך, אתה נתקל באותם בעיות, וזה יוצר איזושהי קליקה של חברות, מיני משפחה, שבינינו נשארת להרבה שנים, כי כשאין לך משפחה באוסטרליה, וזה כל כך רחוק מישראל, אז אתה יוצר את המשפחה שלך. ואיתם זה חברות שהיא באמת מבוססת על הרקע, אם אתה רוצה, אתני.
אבל הם פוגשים באופן ככה סדיר ילדים מחוץ לביאליק, אבל באופן יותר כזה זורם. יש להם הזדמנות לראות ילדים דרך, בוא נגיד, חברים מהעבודה שלך במהלך הזמן.
פחות. אתה יודע, זאת אומרת, זה הקהילה היהודית והחברים והקהילה הישראלית.
בוא, אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך איזו שאלה ככה ספונטנית, שפתאום ככה נפל לי הסימון. יש, אני לא יודע אם אתה יודע, שבית ספר ווסלי, הוא, אם אינני טועה, השלישי או הרביעי יהודי במרכאות בוויקטוריה. איך אתה רואה, דרך באמת ראיית החיים שלך, איך אתה רואה את זה שאוסטרלי, יהודי, מחליט שהוא רוצה לראות את הילד שלא מקבל חינוך אוסטרלי? בלי קשר, הוא כבר יתארגן עם בתי כנסת, עם מחנות לבר מצווה וכן הלאה. איך אתה רואה את זה?
השערה לגמרי מ-10,000 רגל, אבל אני חושב שיכול להיות שהמונח יהודי גלותי, משהו שמפריע בתוך הקהילה, או שהחיבור הקהילתי עבור מישהו כזה קיים בכל מקרה, גם אם זה בבשול, אנשים שהוא גדל איתם, ודווקא כמו שאני רציתי עבור הילדים שלי חשיפה שונה, רציתי חוויה אחרת, אז אתה יודע, מאוד יכול להיות שפה זה דומה. אז בואו נשלח את הילד לווסלי קולג' ושם יקבל את האספקטים שהם מחוץ לקהילה, מחוץ לסביבה הטבעית, בשביל לחשוף אותו. בסוף בעיניי זה, תשמע, כל המעבר ומעבר לזה, גם עם הילדים, זה הרחבת יכולות, סקילס. זה דיברנו על רזיליאנס, כמובן על שפה, על יכולת להשתלב בחברה זרה, שאין לך כלום. אתה מגיע no one. אז עזוב אותנו, עבור הילדים, הם צריכים להמציא את עצמם מחדש. ככל שהם יותר מבוגרים, זה העקירה יותר משמעותית, אני חושב שזה נותן להם כלים, אני בטוח, זה נותן להם כלים לחיים, לכל החיים.
גיא, תשמע, מאוד נהניתי לשוחח איתך. גיא גבעוני, CEO ובעצם פאונדר של Secure Stack, של Cyber Security Australian Startup, והייתי אומר עם אינספיריישן ישראלי, אפשר לומר, נכון?
כן, אנחנו אומרים, יש לי, השותף שלי פול, הוא בעצם אמריקאי-אוסטרלי, אז אנחנו אומרים שכשאמריקאי וישראלי פה נכנסנו לבר באוסטרליה, ונולד Cyber Security Australian Startup, עם פלייבר ישראלי עמוק.
פלייבר ישראלי באוסטרליה, תודה רבה לגיא גבעוני.
Thank you for having me.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.